שלום, ברוכים הבאים להסקט על אמנות החיים, הפודקאסט על הפילוסופיה הסטואית, שמי ברק הידר. אני יועץ פילוסופיה, אני מלמד פילוסופיה סטואית. אתם מוזמנים לאתר שלי, stoaisrael.com. דרך האתר אפשר לפנות לשיחות ייעוץ או להירשם לקורס הבא. אפשר גם למצוא שם את הקישור לקבוצת המיטאפ שלנו. זה אתר שבו יש קבוצות שיח, אפשר גם בשיח בזום או פרונטלי שיהיו בקרוב. וגם אפשר לקרוא את הטקסט של הפרק הזה ופרקים קודמים גם כן. היום אני אלווה אתכם לתוך ציטוט שאולי אסייע לכם ולו במעט בנבחי החיים. בפרק הקודם אני דיברתי על התמודדות עם צרות ואסונות. הפרק היום קשור, הוא מתייחס בעוד היבט לעניין, כאשר אנחנו נשמע מה יש לסנקה לומר על העניין, וגם לאפיקטטוס וכמובן גם למרקוס אורליוס. אז שנצלול. במכתב 96 של סנקה לחברו לוקיליוס, כשהוא מכתב קצר יחסית, הוא מתחיל בסוג של הצבת מראה לחבר שלו, לחבר שלו לוקיליוס. הוא כותב לו ככה, הנך עודך מתלונן ורוגז על דבר, והנך מבין כי אין בכל מה שקרה דבר קשה זולת תלונתך ורוגזך. כלומר, מה שאומר פה למעשה סנקה לחבר שלו, שהבעיה במה שאתה חווה הוא לא הקושי שבחוויה, אלא התלונות והעצבים. מיד מתאר סנקה, את אחד מאבני היסוד של התפיסה הסטואית. אין דבר יכול להמלל אדם, אלא אם יש משהו בעולם שהוא חושב אותו לאומלל. דהיינו, מה שהוא אומר לנו, זה שהשיפוט שלנו אודות דברים הוא מה שמאמלל אותנו ולא הדברים עצמם. זה מצוי גם אצל אפיקטטוס, גם אצל מרקוס אורליוס, ויש כאלה שטוענים ששייקספיר הושפע מאוד מסנקה, וגם אצלו אפשר למצוא אמירה כזאת. במחזה המלט למשל הוא אומר, אין דבר טוב או רע, הדמיון עושה אותו לכך. סנקה אומר שהוא לא היה סובל את עצמו אם היה משהו שהוא לא היה יכול לסבול. אם זה מחלה לעצמו למישהו מבני ביתו, אם זה חובות, אם זה הפסדים למיניהם, כאבים או עבודה או אפילו פחדים. סנקה אומר שהוא לא היה יכול לסבול את עצמו אם הוא לא היה מתמודד עם הדברים האלה. והוא אומר שצריך לומר על דברים כאלה שזה קורה, או אפילו עדיף לומר שזה חייב היה לקרות, כל אחד מהדברים האלה שהוא חווה. וזה בשל התפיסה הדטרמיניסטית של הסטואים. מה שקרה היה חייב לקרות בשל שרשרת סיבות ותוצאות וההשגחה שקיימת בחוקיות שבטבע. הוא אומר, נקבעו הדברים הללו, לא קרו במקרה. סנקה מספר לחברו שהוא אימן את עצמו שאת כל הצרות, המקרים הקשים והעוינות, הוא יסכים להם. מרצון ולא מאונס אני מקבל עליי הכל. כך הוא אמר, כך הוא כתב. הרבה יותר קל לקבל מרצון מאשר מאילוץ. תסכימו איתי שאם יש משהו שאנחנו מסכימים לו, זה הרבה יותר נוח לנו. ולפעמים באמת זה עניין של רק שינוי התפיסה על מה שאנחנו חווים. סנקה מקביל את זה לתשלום מס, ואומר שאין מס שלא אשלם ברצון. זו אנלוגיה חכמה מצידו של סנקה. הוא אומר, הוא מקביל את כל הקשיים כמיסים שיש לשלם בחיים. אם תחשבו על זה רגע, מיסים שאנחנו משלמים, אמורים לחזור אלינו כתוצאה של שירותים מהמדינה. אם זה הביטחון האישי במשטרה, הצבא, אם זה בריאות, אם זה חינוך ועוד 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 כל מיני דברים שהמס שלנו אמור לספק לנו על ידי המדינה. אז גם הקשיים שלנו הם סוג של מס שאנחנו משלמים. לא תמיד אנחנו רואים את הערך שלהם, אבל כל התנסות בחיים יש לה ערך. הוא מציע לחברו לוקיליוס לא לצפות שלא יהיו לו קשיים ולא לבקש שלא יהיו לו קשיים. אם ביקשת אריכות ימים, אז הזקנה מגיעה עם מס שיש לשלם. חרדה לחיים, כאבים, נזקים ועוד צרות. האנלוגיה שלו היא גם נחמדה מאוד, הוא אומר, כמו שאין נסיעה ארוכה בלי אבק, בוץ וגשמים. אז ככה גם יש מחיר לשלם על החיים ארוכים שאנחנו מבקשים. זה המס. על פי סנקה, אם תגידו שאתם מבקשים חיים בלי היסורים הנלווים להם, זו אמירה לא יעל לגבר, הוא אומר. כמובן, בגלל שהוא היה רומאי בתקופה ההיא, אז הוא אומר גבר, אבל אני אוסיף, זה לא יעל למישהו שמחבט את עצמו לאדם בוגר. הוא מתכוון למעשה שזה גם ציפייה ילדותית, לצפות שהחיים יהיו בלי איזה שהם יסורים שנלווים להם. סנקה שואל את לוקיליוס האם ניתנה לו האפשרות, האם הוא היה בוחר, כמובן לא ניתנה לו אפשרות, לחיות בשוק או בצבא. זו שאלה שמניחה כפי שהניחה התרבות הרומית דאז, שהמעמד הגבוה יותר הוא בקרב אנשי הצבא, והם כמובן גם חווים קשיים, אבל נלווה להם כבוד מסוים ואיזה שהם פריבילגיות שנלוות למעמד, לעומת פשוטי העם. אז בגלל זה הוא שואל אותו, אם ניתנה לך אפשרות, מה היית מעדיף, להיות בשוק או להיות בצבא? בתרגום העדכני כתבה מתרגמת דבורה גילולה, אף כי לחיות לוקיליוס הוא שירות צבא. ככה היא תרגמה את זה. אהרון קמינקה תרגם, החיים לוקיליוס מלחמה הם. פרופסור נתן שפיגל, שכתב גם על סנקה, הוא תרגם את המשפט הזה, לחיות פירושו להילחם. תבחרו את התרגום שמועדף עליכם, כל עוד לא תצפו שהכל יהיה דבש. יתרה מכך, אנלוגיות לתשלום מס ולצבא ולמלחמה הם כדי לומר שצריך להתמודד עם החיים. כל מי שאינו נרתע, כי אם קופץ לתוך התלאות היותר קשות ומקבל עליו את הפעולות היותר מסוכנות, הוא בכלל הגיבורים ומן הראשונים במחנה. אני חושב שאנחנו היום בינואר 2024 בהחלט חווים לא מעט אנשים שקופצים ישר לסכן את עצמם למען מטרה גדולה. אז למעשה מה שאומר פה סנקה שצריך להתמודד, לא להתלונן. ומי שמתמודד הוא נוהג על פי מידת הגבורה והאומץ. ובדרך כלל הוא גם מהמובילים. מי שלא מתמודד הוא אומר ביטחון חייהם חביב להם מכבודם. בתרגום של פרופסור גילולה זה הם בכלל מבוזים, לא רק שזה, שהביטחון לחיים חביב להם מכבודם, הם בכלל מבוזים. אז אנחנו נעבור לשמוע רגע מה יש למרקוס אורליוס להגיד על הנושא. בספר 7 של מחשבות לעצמי הוא כותב לעצמו, לכל אלה שאפשר כי יסבלו על ידי פגע חיצוני, יקרנה מה שיקרה, והתלוננו הסובלים כחפצם. אבל אני לא סבלתי על ידי זה כל זמן שאינני חושב את מה שקרה לדבר רע, ובלבד הדבר תלוי שלא לחשוב אותו כזה. כמו האמירה שפתחתי את אצל סנקה, השיפוט הוא זה שגורם לנו לחשוב שמה שקורה לנו הוא רע. זה נכון לכל דבר חיצוני. מי שנפגע על ידי דבר חיצוני, תלונן אם ירצה. אבל מרקוס לא סבל כל עוד הוא לא חשב שזה סבל. הוא מבסס את זה בעוד אמירה שמרחיבה למה הוא לא סובל, והיא מעניינת ואני ממליץ לזכור את האמירה הזאת. בספר 10 של מחשבות לעצמי הוא אומר שכל מה שקורה לנו בחיים אנחנו יכולים לשאת אותו, או לסבול אותו, או שאנחנו לא יכולים לסבול אותו. זאת אומרת, יש פה איזושהי דיכוטומיה שכזאת. או שאנחנו יכולים לסבול את זה, או שאנחנו לא יכולים לסבול את זה. אם יש בכוחנו לשאת את מה שקורה, אסור לנו להתלונן ואנחנו צריכים לשאת את מה שקורה. בתרגום של פרופסור אברהם אורטי הוא כותב, שא אותו כפי טבעך. זו הבחנה חשובה, כי טבעו של האדם על פי הסטואים, ומרקוס מכוון לכך כאן, הוא יכולת לחשוב בהיגיון, ברציונל תבוני שעולם את חוק הטבע, את התבונה של היקום. אז כשהוא אומר, שא אותו כפי טבעך, הוא מתכוון, תשא את מה שאתה חווה, בהתאם לשכל התבוני שלך. זאת אומרת שהשכל צריך להיכנס לפעולה ולחשוב, האם מה שקורה לי הוא משהו שאני יכול להתמודד איתו, או לא? אילו כישורים, תכונות ויכולות יש לי להתמודד? גם אם מה שקורה לנו הוא מעבר ליכולותינו להתמודד, גם אז אין לנו מה להתלונן, כי זה מה שיביא לסופנו, לפני שאנחנו נוכל להתלונן בכלל. ככה מרקוס אומר. הוא עוד כותב, זכור עם זאת כי מטבעך מסוגל אתה לשאת כל דבר אשר נתון לשיפוטך, והוא שעושה את הדבר נוח ונסבל. אם אך תיצור לעצמך את הרושם, כי ביצוע דבר זה הוא לטובתך או אף מחובתך. יש דברים רבים בחיים האלה שאני קשה לי לספור אותם ולמנות אותם בשביל לבוא ולהגיד לכם, שהיה לי קצת קשה ואמרתי לעצמי שזה במסגרת היכולות שלי ואני יכול ועוד, וזה סוג של עידוד עצמי להתגבר ולהתמודד. זה לא מה שיביא לסוף שלי. ולכן אני מסוגל, אם זה מתוך חובה שלי ואם זה בגלל שאני עושה את הדברים האלה, בגלל שזה נכון לעשות אותם, כי זה טוב לי או למי מקרוביי. אז זה משהו שהוא לשם מכוון מרקוס אורליוס. בספר שמיני הוא אומר ששום דבר לא יקרה לנו אם זה לא מקרה אנושי. זאת אומרת, אם זה לא מקרה שקורה לבני אדם, מה שקורה לנו הגיוני שיקרה לבני אדם, ולא משנה מה זה. הוא אומר שזה כמו שלא יערה לשור מה שאינו לפי טבע השור, ולכרם מה שאינו מעניינו של הכרם, כרם ענבים, ולאבן מה שאינו מפגעי האבן. ואם לכל דבר יקרה משהו רגיל ולפי הטבע, למה תכעס על זה? פרופסור אברהם אורטי מתרגם את זה, מדוע תתמרמר? במקום למה תכעס על זה? באנגלית התרגום הוא Why should you complain? למה להתלונן? למה אנחנו כועסים? למה אנחנו מתמרמרים על דברים שקורים לנו, שטבעי שיקרה לנו, כי זה טבעי שזה יקרה לבני אדם? ראיתם פעם שור מתלונן או כרם ענבים או אבן שהם מתלוננים? הם מקבלים את מה שקורה להם כחלק מהטבע. בספר החמישי כותב מרקוס אורליוס, שום דבר אינו קורה את הבריות, אלא אם כן מסוגלות הם לסעתו. אותם הדברים קורים אותך, קורים גם אדם אחר. והנה, בין שמתוך בורות על אודות התרחשותם, ובין שיפגין גדלות נפש, הוא ניצב איתן במקומו ואינו ניזוק. אנחנו מסוגלים לשאת את המציאות, או בשל גדלות נפש, או שאנחנו מצליחים בלי חשיבה. במקרה, באוטומט. מן הסתם עדיף שנבחן אילו יכולות יש לנו להתמודד ונפגין גדלות נפש. זאת אומרת שהאבן, השור, כרם הענבים הם מקבלים את מה שקורה להם מתוך בורות אודות העולם, לא מתוך חשיבה. אבל האדם הוא יצור עם יכולות תבוניות ויכולת לגדלות נפש. אז האדם יכול לשאת את מה שקורה לנו, אם מתוך בורות וקבלה עיוורת כמו השור, האבן והכרם, או מתוך שנחשוב על זה, נפגין גדלות רוח ונבין שזה הטבע. ויתירה מכך, את גדולת הנפש מרקוס מתאר בציטוט הזה בעוד דרך. הוא אומר שמה שקורה לנו קורה או קרה לאחרים. דהיינו אנחנו יכולים ללמוד מזה. לראות איך הם התמודדו. מה הם עשו. ראשית, קודם כל להבין שאם זה קרה לאחרים זה יכול לקרות. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים להיות מופתעים מהדבר הזה, ואם יש מישהו אחר שהצליח לשאת את זה, אז גם אנחנו יכולים. מה הם עשו? איך הם התמודדו? מה יכולות להיות ההשלכות? ועוד. ואז הוא אומר, אנחנו יכולים לשאת כל מה שקורה לנו, וכדאי שנצא רגע מהאגו, המסתכל על עצמו ומתבוסס באירוע שקרה לו, ומרוכז נורא במה קרה לי. מרקוס פותח את הראש לבחון את המציאות מעבר לכך, מעבר לאגו הזה, מההסתכלות על מה שקורה, במבט קצת יותר רחב, לראות מה שקורה לנו. קרה לנו בעבר והתמודדנו או קרה לאחרים. אנחנו יכולים להסתכל אחרת על חוויה אם אנחנו לא מתבוססים באירוע שקרה לנו, כאילו אנחנו פסיביים בלבד. אני אישית מנסה ליישם את התפיסה הזאת בכל מיני אירועים וחוויות, היא בהחלט תורמת לשלווה ובעיקר ליכולת לבחור דרך פעולה שמבוססת על השכל. למשל, באותו עניין שמה שקורה לנו הוא לפי הטבע שלנו ואנחנו צריכים למצוא את הדרך ההתמודדות שלנו, מרקוס גם ממחיש את זה בהקשר של כאב. בספר השביעי הוא כותב, על הכאב, מה שאי אפשר לסעתו מוציאנו מהחיים, מה שמתמשך לאורך זמן אפשר לסעתו. מחשבתנו אף היא משמרת את שלוותה על ידי התרחקות מכאב, והיסוד המושל בנו אינו ניזוק ממנו. אך אותם חלקים הנפגעים מן הכאב יצהירו זאת אם יש ביכולתם לעשות כן. את המשפט האחרון לגבי החלקים הנפגעים שיצהירו זאת אם יש ביכולתם, פרופסור קמינקה תרגם ובנוגע לאיברים הכואבים, יסיחו נא על דבר צרתם אם אפשר להם. קחו את זה כמשפט לחיים בהקשר הזה. אם כואב הראש, שיתלונן הראש. היסוד המושל, כפי שמכנה מרקוס אורליוס, את השכל החושב שלנו, הוא יכול לבודד את עצמו מהכאב ולראות את הדברים מעבר לכאב. אם כואב את הרגל כי דרכתי יחף הלגו, או בעטתי בטעות עם הבוין הקטנה של הרגל או הפינה של השולחן, אז שהבוין תתלונן. השכל שלי מבין שזה מקרה שקורה לבני אדם ואני יכול להתמודד. אני גם מבין שכאב הוא או קצר וסופני, או מתמשך ונסבל, כמו שכתב מרקוס. זאת אומרת, אני מבין אם אני יוצא רגע מהאגו, מההתבוססות הזאת במקרה הכואב שקרה לי כרגע, אני יוצא רגע החוצה ואני אומר, זה קרה לי בעבר, זה קרה לאחרים, התמודדנו, הם התמודדו, זה לא מה שיביא לסוף שלי, אז יותר קל להתמודד עם הכאב. אז אני יכול להחליט לסבול אותו כל עוד הוא נמשך ולא מביא לסוף שלי. שהאיבר שכואב יתלונן אם הוא רוצה, אני לא מתלונן, אני מתמודד. זה מה שמרקוס אומר. וידוע שגם מרקוס סבל מכאבים. דרך אגב, יש עדויות היסטוריות לא מבוטלות, יש עדויות שאימא שלו דאגה לבריאות שלו עוד שהוא היה צעיר. יש ספר מפורסם שנקרא היסטוריה אוגוסטה, בלטינית ככה זה נקרא, היסטוריה אוגוסטה, שזה יותר אוסף של ביוגרפיות של קיסרי רומא בין השנים 117 ל-284 לספירה. מרקוס הלך לעולמו ב-181 לספירה. זה מתחיל בקיסר אדריאנוס, ועוד גם של חלק מהספר גם נוגע גם בחלק מהשותפים לשלטון, כל מיני יורשים מיועדים וטוענים לכתר בתקופת הקיסר ועוד. אז אחד מהכותבים של היסטוריה אוגוסטה, הבחור בשם יוליוס קפיטולינוס, הוא כתב שם על מרקוס שהוא היה חולני מטבעו. עם זאת הוא היה מתיש את עצמו בעבודה עד שהיה פוגע לעצמו בבריאות. כך שהדברים שכתב על כאבים וסבל במחשבות לעצמי, בספר שלו מחשבות לעצמי, הם כי כנראה באמת הוא חווה אותם בעת שכתב. גם בהתכתבות שהשתמרה עם המורה שלו פרונטו, המורה שלו לרטוריקה, אז יש התייחסות לכך. אז כל מה שדיברנו עד עכשיו זה על התמודדות עם החיים בלי להתלונן. כשהגורל מביא עלינו אירועים וחוויות. כל אירוע אנחנו יכולים לשאת כפי טבענו. כל אחד יכול למצוא את הסגולות שיש לו להתמודד, אז אין לנו על מה להתלונן. יש עוד סוג של מקרים שאנשים נוהגים להתלונן בגינם. אלה מקרים שהם אחראים להם ולתוצאה ואפילו לא מודעים לכך ומתלוננים למרות שהם אחראים לתוצאה על התנהלות שלהם. יש שיחה נפלאה של אפיקטטוס עם תלמידיו. בספר השיחות השני, בפרק הרביעי, השיחה הזאת נקראת נגד האדם שנתפס בניאוף. לכאורה, רגע, אני עושה סטייק על הצידה לנושא נאמנות וניאוף, אבל אני מבטיח לכם שזה קשור לאותו נושא, נחזור לזה לקראת הסוף. אז כשפיקטטוס אמר שהאדם נוצר למען נאמנות, ומי שמערער את הנאמנות מערער את המאפיין המיוחד של גברים, נכנס אחד מאלה שנחשבים למלומדים, שנתפס פעם בניאוף, ואז המשיך אפיקטטוס, אבל אם אנחנו נשאיר בצד את הנאמנות הזאת, שלשמה נוצרנו, ואדם מנסה לפתות אישה נשואה, מה הוא למעשה עושה? האם זה לא להרוס ולהשחית? לא רק את האיש הנאמן והטוב שאנחנו יכולים להיות, אלא גם את השכנות, הידידות, ואפיקטטוס מרחיב גם את העיר עצמה, זה משחית. אז איך להתייחס אליך? שואל אפיקטטוס את האיש המלומד והנואף, כבן אדם, כשכן, כידיד, איזה סוג של ידיד? בתור אזרח? אני יכול בך לפתוח בך? אם היית חפץ, אומר לו אפיקטטוס, אם היית חפץ, אומר לו אפיקטטוס, היית סדוק כל כך שהיית מושלח להשפעה כי אי אפשר להשתמש בכלי הזה ואף אחד לא היה טורח להרים אותך מההשפעה. אז אתה בתור אדם לא יכול למלא שום תפקיד הראוי לאדם, כי לא ניתן לבטוח בך אם פגעת באמון. אפיקטטוס אומר לו, אתה לא יכול למלא תפקיד של ידיד, ואפילו לא של עבד, כי אי אפשר לתת בך אמון. האם תמשיך לומר, שואל אותו אפיקטטוס, אין איש שם ליבו אליי, לאיש המלומד? לא, כי יצור מושחת אתה שאין כל תועלת בו. ואז אפיקטטוס נותן משל נפלא לעניין. הדבר דומה לצרעות המתלוננות שאף אדם לא שם לב אליהם, וכולם בורחים מהן, ויש מי שיכול בכלל חובט בהן. מן העוקץ יש בך, אומר אפיקטטוס לאיש המלומד, שכל מי שאתה פוגע בו, אתה גורם לו לצרות ויסורים. אז איך אתה רוצה שנתייחס אליך? אין מה לעשות איתך. האם לא תסתפק באישה המיועדת לך ולא תחמוד את אשת שכנך ותסביע את אהבתך בה? אבל מלומד אני ומבין את תורתו של ארכידמוס, אומר המלומד שנוזף בו אפיקטטוס. ובכן, הבן את ארכידמוס והיה נואף, איש ללא לימנות, במקום להיות בן אדם, היה זאב או קוף, כי מי יעקב אותך? בארכידמוס כנראה הכוונה לארכידמוס מטרסוס, איזשהו פילוסוף סטואי מהמאה השנייה לפני הספירה, אין עליו יותר מדי מידע. השיחה הזאת מתקשרת לנושא שלנו בכך שאנשים מתלוננים גם כשהם פועלים ואחרים על המצב. כמו שמרקוס כתב וציטטתי קודם, אותם הדברים הקוראים אותך קוראים גם אדם אחר. והנה בין שמתוך בורות על אודות התרחשותם או בין שיפגין גדלות נפש. אז גם המלומד הנואף הזה הוא נהג מתוך בורות ופגע בעצמו והפך את עצמו לכלי שבור ולא שמיש ואז התרעם שאיש לא רוצה בו, אף אחד לא רוצה להקשיב לו. או שהוא הפך את עצמו לצירה והתלונן שאנשים מנסים לחוות בו ולא נותנים בו אמון. בשיחה אחרת, בספר השלישי של השיחות של אפיקטטוס, הוא נותן לנו דרך להתמודד. הוא אומר שאנחנו בכל דבר צריכים לבחון ולתקן את מה שאנחנו אומרים לעצמנו על מה שקורה. אני אשתמש בדוגמאות של אפיקטטוס. הוא אומר כך, בנו של פלוני מת, טענה, דבר זה לא בשליטתו ומחוץ לרצונו החופשי. על כן, זה לא רע. כלומר, זה טבעי ואפשר לשאת את זה. אב נשאל את בנו מהירושה, תגיד על זה שזה מחוץ לשליטתו ולרצונו החופשי. לכן, זה לא דבר רע. הקיסר הרשיע אותו, זה מסוג הדברים שיכולים לקרות לאדם. זה מחוץ לשליטתו ורצונו החופשי, לכן זה לא דבר רע. הוא הצטער על כך? זה כן נתון לרצונו החופשי, זה כן רע, כי זה רע שהוא בחר להצטער. אם הוא נשא את זה באצילות רוח, זה גם נתון לרצונו החופשי, ולכן זה טוב. שימו לב להבחנה שפיקטט עושה פה בין טוב ורע. זה ניתן לשיפוט הערכי שאנחנו נותנים לדברים ולא לדברים עצמם. רק מה שאנחנו בוחרים להגיד עליו שהוא טוב או רע. זאת אומרת, רק הבחירה החופשית שלנו, רק היא יכולה להיות טוב או רע. רק מה שאנחנו בוחרים יכול להיות טוב או רע, לא הדברים החיצוניים. אם אנחנו נהפוך את הדיאלוג הפנימי הזה להרגל אצלנו, אז אנחנו נתקדם, וככל שנתמיד, שום דבר לא יהפוך להיות רושם חיצוני שמשפיע לנו ויגרום לנו לראות את המציאות לא נכון. זה נקרא רושם משכנע. זה אחד המושגים החמקמקים בפילוסופיה הסטואית. זה נקרא ביוונית עתיקה פנטזיה קטלפטיקה. לא ניכנס לזה יותר מדי, כי זה קצת מסורבל ומסובך פילוסופית, אבל אני כן אסביר בגדול. זה מושג עוד מראשית הסטואים, הסטואים היוונים. זה סוג של רושם שמשכנע אותנו באמיתותו. זה לא אומר שהרושם שיש לנו למציאות הוא האמת בפני עצמה. זה לא קנה מידה לאמת, אלא זה סימן היכר שעל פיו אדם מכיר את נוכחות האמת, שהוא גורם לו לחשוב שזה אמת. ואני לא אסבך אתכם כמו שאמרתי יותר מדי המושג הזה, אני רק יוסיף שראוי לשים לב לרושם. זאת הכוונה פה. לשים לב האם הרושם שאני מקבל מהמציאות, שביוונית עתיקה מכונה פנטזיה, מילה שהתגלגלה לפנטזיה, כי זה הרושם וזה לא האמת בפני עצמה. זה איך אני רואה את המציאות. זה איך אני קולט את האמת. לא בהכרח איך שאני קולט את האמת, זה אכן האמת כמו שהיא. אני יכול לטעות מהרבה סיבות שונות. אז אפיקטטוס אומר לנו לשים לב לרושם שמתקבל, ואנחנו אומרים עליו טוב או רע. אנחנו אלה שמעניקים לאירועים החיצוניים את השיפוט הערכי טוב או רע. על כן אפיקטטוס אומר לנו להרגיל את עצמנו להגיד על כל דבר זה ברצוננו החופשי או לא ברצוננו החופשי. ורק לבחירה שלנו לייחס שיפוט ערכי טוב או רע. ככה אנחנו נפחית את טעויות שיפוט שלנו ונעצים את שלוות הנפש שלנו ונהיה יותר מוסריים גם בבחירות שלנו. אפיקטטוס ממשיך בדוגמה והוא בכוונה ישיר מאוד. והוא אומר כך, בנו מת, מה קרה? בנו מת. ותו לא? לא כלום. דהיינו לא להוסיף שיפוט ערכי מעבר לעובדה. הספינה נטרפה? מה קרה? הספינה נטרפה. זהו. הוא הובל לבית הכלא? מה קרה? הוא הובל לבית הכלא. אבל כל הוא מוסיף את האמירה, יתרה מזלו, מוסיף אותה על דעת עצמו. אבל אתה אומר, לא ביושר נהג זאוס בעשותו זאת. כלומר, אתה מתלונן על הגורל. ואז מגיע החלק החשוב והמעניין. למה שתגיד שזאוס לא נהג ביושר שזה הגורל? בגלל שהוא נתן לך את היכולת לשאת את החוויות והאירועים האלה? בגלל שהוא נתן לך את היכולת לנהוג בגדלות רוח? בגלל שהוא הוציא את העוקץ מכל הדברים האלה? בגלל שהוא נתן לך את היכולת לשאת את כל הרעות במצב רוח טוב? בגלל שהוא השאיר לך את הדלת פתוחה כאשר אתה לא יכול לסבול ולשאת את הדברים האלה? צא בן אדם ואל תתלונן. השיח הזה ממחיש בעיני את הגאוניות של אפיקטטוס. בכל פעם שאתה או את מתלוננים על מה שקרה, על הגורל, על הטבע, על האל, על אחרים, אתם צריכים לזכור את האמירה הזאת של אפיקטטוס. הוא אמר, למה אתה מתלונן על האל, על מה שקרה? אתה מתלונן שהוא נתן לך את היכולת להתמודד גם? לא, נכון? הוא נתן את גדלות הרוח ואת היכולת לשאת הכל ברוח טובה. אתה מתלונן שבכל שהוא נתן, אתה מתלונן שהוא נתן את היכולת להתמודד והוא הוציא את העוקץ ממה שקורה והופך אותו למשהו ניטרלי ועדיש ללא יכולת להשפיע עליך. אז למה להתלונן אם הוא נתן לך גם את היכולת להתמודד בלי שהדברים החיצוניים יכולים להשפיע? הדלת הפתוחה היא אפשרות פשוטה לצאת מן החיים כשיש מצב שלא ניתן לסעתו. זו גם בחירה שאפיקטטוס מציין שניתנה לנו. תמיד אפשר לסיים את הכל, תמיד יש לך או לך את הבחירה, גם עם הקיצונית ביותר. תמיד יש מה לעשות. אני חושב שזה בעיקר כלי רטורי, וחשוב לי להדגיש את זה. הוא ממחיש שתמיד יש לנו בחירה ותמיד יש לנו מה לעשות. זה לא עידוד לנצל את מדיניות דלת הפתוחה. זה כלי רטורי. אני לא מעודד אף אחד לנצל את המדיניות הזאת, ואני חושב שגם אפיקטטוס לא. אלא אני מעודד את השימוש בכלי הרטורי להגיד לעצמנו שתמיד יש לנו מה לעשות. אני מעודד את הבחירה למצוא את היכולת. כן למצוא את היכולות והסגולות והתכונות שיש לנו ואת גדלות הרוח שיש לנו לשאת כל דבר ולהתמודד. מה שמזכיר לי את זה בכל פעם שאני מפספס ונופל לשיפוט ערכי רע על המציאות, זו האמירה שלו בסוף. צא בן אדם ואל תתלונן. זה תמיד מזכיר לי כשאני מפספס, אז אני אומר לעצמי, צא בן אדם ואל תתלונן. מה שאני חווה לא כזה נורא שאני צריך לנצל את מדיניות הדלת הפתוחה. בעיקר האמירה היא, עיקר האמירה היא שתמיד יש מה לעשות, אז אל תתלונן. לכן אני חושב שהמדיניות הדלת הפתוחה של אפיקטטוס, עד כמה שהיא נכונה מבחינת שתמיד שמורה לנו אפשרות לעשות את זה, היא בעיקר כלי רטורי. היא בעיקר כלי שאומר, זה לא משהו שהוא בלתי ניתן להתמודדות. אז אל תתלונן. אני, למשל, אסרתי על עצמי להתלונן. זה עושה פלאים. לא שאני לא מפספס לפעמים, כן? אבל זה עושה פלאים פשוט להפסיק להתלונן. סנקה אומר לנו שהבעיה במה שאנחנו חווים היא לא הקושי שבחוויה, אלא התלונות והצבים עליהם. אין דבר היכול להמלל אדם, אלא אם יש משהו בעולם שהוא חושב אותו לאומלל. או כמו ששייקספיר כתב, אין דבר טוב או רע, הדמיון עושה אותו לכזה. סנקה מציע לנו להתמודד בגבורה, כי החיים הם מלחמה, והצרות הם סוג של מס שאנחנו צריכים לשלם. אם אנחנו ננהג בגבורה ונשלם את המס על כך, הרווח הוא בשיפור חיינו, כי המידות הטובות הם רווח בפני עצמן. הצרות הן המס שאנחנו נשלם על הרווח שנעשה מהתנהגות ראויה, מכובדת ובאומץ. מהרווח שאנחנו נרוויח מעצם ההתמודדות שלנו מכובדת ובאומץ. מרקוס אורליוס אומר לנו ששום דבר שקורה לנו הוא לא משהו שאי אפשר לשאת אותו כי הוא טבעי לנו. גם כאבים וסבל וסיבולת. או שהם בלתי נסבלים ואז ממילא אנחנו לא נשרוד, או שהם נסבלים אז אין מה להתלונן. מה שאי אפשר לשאתו מוציאנו מן החיים, מה שמתמשך לאורך זמן אפשר לשאתו. אם למשהו בי איזשהו עבר כואב, שהוא יתלונן. השכל החושב שלנו יכול להתמודד ולא להתלונן. אפיקטטוס אומר לנו, לשים לב שאם אנחנו לא נוהגים באופן מוסרי, אנחנו גורמים לעצמנו את הסבל, ואז מתלוננים איך מתייחסים אלינו אחרים או הגורל. תעשו בדק בית לפני שאתם מתלוננים. אז בכלל, הוא אומר לנו לבחון את השיפוט שלנו, ועל כל דבר להוציא ממנו את השיפוט הערכי של טוב או רע, מלבד הבחירות שלנו. שהן היחידות שחופשיות ותלויות בנו ובשליטה שלנו. תמיד יש לנו יכולת בחירה, תמיד יש לנו מה לעשות. אז בסיכומו של דבר, לא להתלונן. אז עד כאן להפעם, תודה שהזנתם, אנחנו נשתמע בפרק הבא, אם ירצה הגורל, היו בטוב.